בכל האיברים, בחושים וכו'. אנחנו טוב, פסקה יהודי ארוכה, אז בכל אופן מי שיש לו את המהדורה של הרב שילת, זה סוף קוף מם א', תחילת קוף מם ב' וכו'. כן, אולי נחזור טיפה אחורה, כי הפסקנו ממש באמצע העניין. והיה החי בעל הכלים המניעים אותו במקום, דהיינו לחי יש תנועה במרחב, ונקראה הצורה הנתונה לו נוסף על הטבע. הטבע זה הגדרת הצמחי, כן? נפש. לך לדעת, בדומם לא היה אפילו טבע. קרא אם תרצה אותה מדרגה טבע. בסדר, לא משנה, אבל איך הוא קרא לזה בדומים? טוב, ונקראה הצורה הנטולה לו נוסף על הטבע של הצומח נפש. והתחלפו הנפשות בעולם החי עצמו חילוף ושוני לפי התגברות היסודות הארבעה, כלומר יש הגדרה שונה ואופי שונה ונפש שונה לחמור ולסוס, עם כוונת החכם, חכם הכוונה הטבע החכם, כן, בכל חי וחי לצורך כל העולם לו, ואף על פי שאיננו יודעים מה התועלת ברובם. טוב, מעניין, אתמול היה משמע שהתועלת והתכליתיות, המגמתיות היא כבר משהו מעבר לפילוסופיה. הפילוסוף לא מאמין ברצון, ופה הוא כאילו כן שם את זה כבר, לא יודע בדיוק, הצגת הדברים פה היא חצי לשיטתם, אבל עוברת העיבוד של החבר, כן?
יכול להיות שאם זה נעצל מהחוכמה, גם כאן הם בעצם זה שזה נעצל מהחוכמה.
גם אם זה לא בכוונה מודעת, אתה אומר. זה צריך להיות יעיל, אתה אומר. אולי לא בכוונה, אבל יעיל. טוב. ברוך הבא, מה שמך?
ישראל.
ישראל מה? מאיפה?
מהעיר העתיקה.
ואין לך ספר? אתה בשבוש כאן או שיעור א'?
אני מייעדתי לשיעור ב'.
שיעור ב', טוב, ברוך הבא. בסדר. כן, ואף על פי שאיננו יודעים מה התועלת ברובם, כאשר כמו שלא נדע תועלות כלי הספינה, ונחשוב שהם לבטלה, וידעם בעל הספינה ויוצרה. יתר על כן, כמו שנסכול, שלא נדע, תועלות הרבה מעצמותינו ושאר איברנו, לא תמיד אנחנו מבינים כל שריר ושריר מה תפקידו וכו', אילו פוזרו לפנינו, לא היינו יודעים תועלת כל עצם ועצם וכל איבר ואיבר, אף על פי שאנחנו משתמשים בהם, וברור לנו כאילו חסרנו אחד מהם, היו חסרות פעולותינו והיינו צריכים לו. אף אחד לא יוותר על איבר מאיברי גופו, גם אם הוא לא יודע בדיוק למה הוא צריך אותו, ולכן אנחנו מייחסים תועלת ו... תכלית לכל איבר ואיבר בבריאה, גם אם אנחנו לא יודעים. אנחנו מאמינים, למרות שאנחנו לא יודעים.
בספטם זה לא ככה.
מה?
בספטם זה לא ככה.
אני לא בטוח. זה שעוד לא גילו או משהו כזה, לא יודע אם זה השלכות שאולי עוד לא יודעים אותם או משהו כזה. לא. וכך כל חלקי העולם ידועים ומדויקים אצל בוראם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. אתה רואה ישראל מאיר, אני כן פה נראה לי שאי אפשר להימלט אם הוא משתמש בלשון בוראם, נראה לי שהוא מכניס פה גם את ה... כל הזמן משחק בין דעת הפילוסופים לבין דעת היהודי שמושפע מהפילוסופיה, כן? והתחייב חילוף הנפשות, והתחייב שיהיו כלי כל נפש מתאימים לה. כן, התחייב חילוף הנפשות כדי שהעולם יהיה מגוון וכל אחד ישלים מה שאין בחברו, ויאזן את חברו וכו'. ואחרי שהתחייבה החילוף, התחייבו חילופי הנפשות, הצורות, ההגדרות, אז כל נפש גם קיבלה גוף מתאים לה, וינתן לאריה כלי הטרף בשיניים ובציפורניים עם העזות, העזות בהגדרה והגוף המתאים, וינתנו לאייל כלי המנוסה עם המורך. ראינו את זה כבר במאמר שלישי, פסקה י' א'. וכל, טוב, השאלה פה מה בצו התרנגולת, מה קדם למה? יכול להיות שתכונת הנפש היא הופגה בעקבות הכלים. הוא טוען ששניהם בו זמנית. וכל נפש תשתוקק להשתמש בכוחותיה כפי שהוכנו לה. האריה באופן טבעי עז, והאייל באופן טבעי פחדן. ולא יתאזנו הטבעים בשום חי בהמי, ולא ישתוקק לקיבול צורה יתרה על הנפש החיונית, אבל יתאזנו באדם, כן הגיעו לאיזה עבודה מאוד הרמונית, אופטימלית כזו, וישתוקקו לצורה יתרה. זה כן גישה אריסטוטלית מובהקת, כאילו שתמיד הטבע והחומר והזה משתוקק למשהו מעבר, לצורתו. ואין קילות אצל העניין האלוהי, זה דבר מאוד יפה. הוא אומר כאילו, הקדוש ברוך הוא לא קמצן, ואם רק משהו בעל פוטנציאל מתאים, אז הוא יקבל את השפע. תכין את הכלי, תקבל את השפע. והצל עליו, על הטופ של העולם החי, צורה יתרה, נקרא את השכל ההיולי הנפעל. כן, יש את השכל הפועל, שהוא תמיד שכל בפועל, ויש את השכל הנפעל של האדם, שהוא היולי, דיינו גולמי, יש בו פוטנציאל להשכלה. אז צורת האדם היא השכל. ובני האדם גם כן מתחלפים, כי רובם טבעיהם מוטים, מוטים הכוונה לא מאוזנים, ויתה שכלם עם ההטייה ההיא. אני רוצה שלפי הפילוסוף בעצם האינטליגנציה וזוך המחשבה נקבעת על פי המזג הגופני, כאילו שבאדם ארבע מרות, ארבע לחויות, ותלוי לכם, מי שככה זו יהיה זכרן, מי שככה יהיה שכחן, זה יהיה מטומטם, זה יהיה חריף, וכן על זו הדרך. אם היה זה, כן, מפרט את זה. אם היה זה עם המראה הצהובה, הרי עם הקלות הדעת והפחזות, ואם נטע אל המראה השחורה, הרי עם האיטיות ויישוב הדעת. והמידות הולכות אחרי המזג, מזג הכוונה מזיגת ההורמונים בגוף, כן? מה אתה אומר?
מה העניין של הצבעים?
כנראה הם מצאו בגוף כל מיני, אני יודע מה, יש לך דם שחור, יש להם לחות צהובות. לא, האמת שהם לא צריכים יותר מדי למצוא, כאילו, היה מספיק להגיד ככה וככה וככה. כל הספקולטיבי, כמו שכבר דיברנו, הרבה הספקולטיבי. והמידות הולכות אחרי המזג, עד שאם ימצא אדם מאוזן הטבעים, וניגודי המידות אצלו ברשותו, כלומר הוא שולט שליטה מלאה בכעס וברוגע, בשמחה ובעצב, הכל מנווט על ידי השכל, כמו שתי כפות מוזני הצדק ביד השוקל, יתה אותן לאן שירצה בהוספת אבני המשקל וחיסורן, הרי אותו האדם בלי ספק ליבו חלל מן התאוות המופרזות, הוא משתוקק למדרגה למעלה ממדרגתו. פה זה מעבר כבר מהאנושי לנבואי, כן, מה שהוא דיבר בתחילת הספר על מי מי האדם שהוא ככה וככה, מה תגיד, אומר זה כבר אדם אלוהי, אומר לו זה משה רבנו, והיא המדרגה האלוהית, והוא עומד נבוך במה שראוי להביאו לנצח את טבעיו ומידותיו. מה, איך הרב קפח למשל מתרגם את זה? והוא עומד נבוך. איך?
הוא
ניצר
נבוך במה שראוי לו להתעסק
למה הוא נבוך? אולי מעצם ההתמודדות הוא נבוך, כאילו הוא מתבייש בעצם שהוא צריך להתמודד, לא יודע. אתה צודק, לכאורה אם זה לא תלוי בעבודה אלא זה דבר מולד, נראה לי שבכל אופן גם הפילוסוף יודע שיש פה צד גם לבחירה, כאילו אדם יכול להיות עם מזג טוב ולהחליט שהוא אין לו ראש לזה, כמו שאומרים, או משהו כזה, כן, יכול כאילו
אם אין לו ראש לזה, זאת אומרת שהמזג שלו לא
מתאים, לא יודע, לא בטוח שהכל על המזג, אבל בלי המזג אי אפשר, זה כן, אבל טוב, לא יודע למה הוא כל כך נבוך. והוא עומד נבוך במה שראוי להביאו לנצח את טבעיו ומידותיו. הנה הוא מסביר את זה בהמשך. ואיננו נותן לכוח הכעסני מבוקשו, ולא לתאווני ולא לזולתם, אלא הוא מבקש עצה והדרכה שיורהו השם הדרך הישרה. טוב, זה ברור, לא, זה לא אריסטוטלי, כן? וזהו אשר יאציל עליו רוח אלוהי נבואי, אם היה ראוי לנבואה. בסדר, אז גם האדם החכם והמאוזן צריך הדרכה והישרה איך לנצח, כן, במה שראוי, איך. אז הוא יקבל עליו רוח נבואי, והשראתי, מה שאנחנו קוראים רוח הקודש, אם היה פחות מזה, ויהיה חסיד לא נביא. כי אין קילות לפניו יתעלה, אלא הוא נותן לכל דבר את הראוי לו. כן, השפע על פי הכלים. וקוראים הפילוסופים לנותן המדרגה הזאת, מי שהופך את האדם לנביא, השכל הפועל. אם תצא לפילוסופים, זה לא שהשכל הפועל משפיע עליו, אלא שהוא מתחבר לשכל הפועל. וישימו את השכל הפועל מלאך מתחת האל, וששכלי בני האדם, אם ידבקו בו, הרי זהו גן עדנם וישארותם הנצחית. כן, יש לכל מחשב יש את הארדיס שלו, אבל מי שזוכה להתחבר לרשת, אז הוא מקבל ככה, אז הוא נהיה נצחי כנצחיות הרשת. טוב, אמר הכוזרי, הייתי חפץ בפירוט תמציתי לכלל הזה. איך יכול להיות פירוט תמציתי? טוב, תמצית לא נאמרה. אמר החבר, תתבאר מציאות הנפש. כן, עד עכשיו מה תיארנו? את הדצחם, נכון? ולא רק את הדצחם, אלא גם מעל המדבר יש את האלוהי. מה?
ממש פלא שהשיטה הזאת היא כך תפסה, שהיא גם לא מוכרחת, לא מוכרחת, וגם מנגד הטבע של האדם.
למה?
אין שום דבר מעליי. יש משהו, אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע משהו.
מה אין שום דבר מעליי? זה לא הבנתי. לא ספקולטיבית, אני מבין. הטיעון הראשון שלך, מה הטיעון השני?
נגיד הטבע הנפשי של האדם.
שמה?
שהכל במקרה, אין שום דבר שמכוון אותי. זה כבר אומר שיש מישהו, אבל לא מכוון אותי, זה מה שזה נגד ה...
טוב, אז הסברנו למה, שזה כדי למנוע שינוי באלוה, וכאילו, היה להם איזה הכרח לזה. מה? יש בזה היגיון מסוים לחשוב שהאלוה מעניין אותו, אני יודע מה, אם כואבת לי האוזן השמאלית או זה וזה וזה, אפשר להבין את השיטה הזו דווקא מתוך רצון להעלות אותו, אז הם ניתקו אותו מהעולם. אז תיארנו את הדצחם וגם מה שעלה מדבר, עכשיו הוא מדבר על הנפש האנושית דווקא. כן, אולי הכוונה לכלל הזה, לא לכלל הזה, לנפש האנושית. אמר החבר, תתבאר מציאות הנפש בתנועות ובתחושות אשר לחי, השונות מן התנועות היסודיות, ונקראה סיבתן של התנועות והתחושות נפש או כוח נפשי. הנפש האנושית, לא, אין איזה רנטגן שיכול לראות, אבל על פי התחושות והתנועות של הגוף, אנחנו מבינים ש יש בו נפש, הוא לא גוף דומם. והתחלקו הכוחות הנפשיים לשלושה. מה שהשתתף בו החי עם הצמח, הרי אמרנו כאילו שחי זה צומח משוכלל, והאדם זה חי, זה יוצא שלאדם יש כאילו שלוש נפשות, כמו שגם הרמב״ם מזכיר בשם הפילוסופים, חולק עליהם, הוא לא מזכיר את זה בתחילת שמונה פרקים, כן, הנפש הטבעית שמקבילה לצומח, כל מה שקשור לחילוף חומרים, רבייה, נשימה, הנפש החיונית, שזה בעצם חושים, והנפש האנושית, שזה אולי החלק ההוגה שבאדם. והתחלקו הכוחות הנפשיים לשלושה, מה שהשתתף בו החי עם הצמח, והוא הכוח הצמחי, ומה שהשתתף בו האדם עם שאר בעלי החיים, והוא הכוח החיוני, ומה שהתייחד בו האדם, והוא נקרא כוח דיברי, שזה כוח הגיוני, כן, האדם המדבר, הדעה והדיבור. והתבאר עניין הנפש הכללית הסוגית על ידי בחינת הפעולות שאין מחמת הצורות תחלות בחומר, לא מחמת החומר באשר הוא חומר. כי הנה הסכין לא יחתוך מחמת שהוא גשם, לא הברזל הוא החותך, אלא מחמת שיש לו צורת הסכין. כן, אם יהיה אשת ברזל לא חדה, אז היא לא תחתוך. הצורה, כבר דיברנו על זה שבוע שעבר, כן, הצורה הגיאומטרית היא נקראת, בוא נאמר כך, אולי הצורה ההגדרתית נקראת צורה, כי יש קשר בין הצורה. אם אני רוצה משהו שיתגלגל, אני אעשה אותו עגול. אם אני רוצה משהו יציב, אני אעשה אותו עם ארבע רגליים. אני רוצה משהו שיצמד לקיר, אני אעשה אותו דק, ואחרי יוצא בזה. אז הצורה היא נובעת מההגדרה. אז מה שחותך זה צורת הסכין. צורת הסכין זה החדות שלה. וכן בעל החיים לא יחוש, מה?
צורת היא גם הרעיון מאחוריו?
הגדרה.
הגדרה. כן. צורה,
צורה זו תכונה שבהינטלה הדבר יפסיק להיות הוא. חום של האש, אש יכולה להיות כחולה או אדומה, זה, לכן זה לא צורה אלא זה מקרה באש. צורה זה תכונת יסוד כזו, הגדרה, כן? אז תכונת הסכין, סכין לא חדה, לא שווה כלום. אתה רוצה לעשות סכין מפלסטיק, תשליח שהוא אפשר, יש סכין חד פעמית או ממתכת. לא החומר עושה את הסכין סכין, אלא הצורה, דיינו, גם הצורה הגיאומטרית, וברור, אבל שהיא בעצם נובעת מההגדרה, דיינו, מהייעוד של הכלי הזה, ומה הוא עשוי. וכן בעל החיים לא יחוש וינוע, כן, הרי מה שמבדיל את בעל החיים מהצומח זה החושים והתנועה. וכן בעל החיים לא יחוש וינוע מחמת היותו גשם, אלא מחמת שיש לו צורת החיות, והיא הנקראת נפש. זה מה שהבדיל אותו מהצומח. ונקראו אלו הצורות שלמויות, כי בהם ישלמו מהויות הדברים. טוב, והנפש שלמות, ויש שלמות ראשונה ושלמות שנייה. הראשונה היא מקור לפעולות, והשנייה עצם הפעולות הנובעות מן המקור. כתבתי לי פה למשל שלמות, כן, שלמות ראשונה זה הדעת שיש באדם, הכוח ההוגה. שלמות שנייה זה תהליך ההשכלה, כאילו יש את הפוטנציאל. הראשונה היא מקור לפעולות, והשנייה היא עצם הפעולות, להוציא את זה מהכוח אל הפועל. יש את הפוטנציאל להשכלה של האדם, ויש את פעולת ההשכלה בעצמה. יש את המקור ויש את הפעולות הנובעות מן המקור. איך?
פוטנציאל זה המקור?
כן. והנפש שלמות ראשונה, לפי שהיא מקור, אינה נובעת מן המקור. והשלמות, אם שלמות לגשם, ואם שלמות לעצם שאינו גשם, והנפש שלמות לגשם. כן, הנפש היא השלמות לגוף. והגשם אם טבעי ואם מלאכותי, והנפש למות לגשם טבעי. והגשם הטבעי אם כלי ואם בלתי כלי, רצוני לומר שישלמו פעולותיו בכלים או בלעדי כלים. והנפש למות לגשם טבעי כלי, שזה הגוף, בעל חיות בכוח, כלומר מקור לפעולות החיוניות בכוח מוכן להם. סביר פה משהו? לא. דרך אגב, סתם הערה מעניינת, תראו בהערה 27 בסוגריים, ספרו של אבן סינה, הוא היה רופא גדול, על הנפש שממנו לקוחים דברי ריאל ושם הפילוסופים בעניין זה. טוב, זה כמעט כאילו גזור הדבק, גזור העתק הדבק הוא עשה פה, ריהל, מספרי רפואה של ימי הביניים, ספרי רפואה מוסלמיים. מה הוא בא להגיד פה? שהנפש ישלמות לגשם, לדבר, לגוף גשמי שהוא טבעי ולא מלאכותי, והוא משתמש בכלים כמו ידיים, רגליים, עיניים וכולי. בסדר. והתבאר שהנפש אינה נולדת מהתמזגות יסודות הגוף. אז אולי תגיד, בסדר, אני רואה שהגוף נע וחש וכולי, אבל למה צריך להגיד שיש נפש? יש לנו תפיסות כאלה מטריאליסטיות, כאילו חומרניות, שהכל זה שאלה של כל מיני ריאקציות חשמליות וכימיות, גם רגש, בסופו של דבר, כאילו, ככה אנחנו מפענחים רמת הורמונים מסוימת, של, כן, שאתה מרגיש דיכאון, זה בגלל שרמת ההורמונים האלה עלתה, אתה מרגיש שמח, זה אחרת, כל מיני פולסים חשמליים, כאילו בעצם גישה מכנית, רובוטית. האדם זה רובוט שיודע לחוות חוויות, אבל הוא רובוט, אין בו שום דבר רוחני, נפשי, הכל בחומר. אז נראה לי שהוא בא ככה ל... כן, לפי התפיסות האלה, יום אחד, כאילו באופן עקרוני, אי אפשר ליצור רובוט עם מצבי רוח. רק צריך ללמוד קצת יותר טוב חשמל, קצת יותר טוב כימיה, ונגיע לזה יום אחד.
אני חושב שאני צריך, אבל לפעמים הוא מתחיל לעבוד.
מתחיל לעבוד, אתה רואה?
הוכחת את ה... כן. פעם אחד בא לחדר לידה, היה לו איזה שבע בנות, איזה חיכה, איזה מתוח, תופס את האצבעות, איזה יצא מילדת, אומרת לו, מזל טוב, יש חבת, תפיל להשתולל, מה זה פה? וזה צעק, הפך זה וזה. בסוף באו אליו, אמרו לו, מצטערים, סליחה, הייתה טעות, זה בן. הוא אומר, אני רואה בלי צעקות, שום דבר אפילו לא זה. טוב. איפה היינו? כן, והתבהר שהנפש אינה נולדת מהתמזגות יסודות הגוף, לפי שהדבר המתחדש מהתמזגות דברים נפרדים, או שיגבר בו אחד מהנפרדים, או יותר מאחד, ותהיה הצורה היוצאת כפי זה, או שיתנצחו הנפרדים זה עם זה, עד שלא יישאר אחד מהם על צורתו, ותתחדש מזה צורה ממצועם. כלומר, שאתה בא ולוקח חומרים שונים ולש אותם ביחד, או שאחד הופך להיות יותר דומיננטי ומשתלט, או שנוצר פה משהו חדש, כאילו שכולם מתהפכים לדבר, ארבעת היסודות התהפכו לדבר חמישי נניח. והנפש אינה ממינו של דבר מן הדברים הנפרדים שבגוף, ואינה אלא צורה מבחוץ, כפיתוח חותם בתית המחובר מן המים והעפר, כי הנה אין הפיתוח ממין צורות המים והעפר. אני לא יודע אם זו הוכחה, אבל זה תיאור. זה תיאור של הזה, והמשל הוא משל יפה. זאת אומרת, כאילו שהנפש היא צורת הגוף, אתם רואים עוד פעם משחק של צורה. כאילו, החותם הרי נותן צורה לחתיכת טין שנמצאת לפנינו, אז הצורה היא במים ובאפר, אבל המים והאפר לא נותנים צורה. צורה מבחוץ, חותם, שיעצב את המים והאפר. כן, מה שנשאר זה בעצם רק כי כוח בגוף. כן, זה כוח לא גופני, אבל הוא כוח בגוף. ולכן במות הגוף, או במות הגוף הוא מת, או הפוך, אולי כש... כן, זה כמו, אמרנו כמה פעמים, זה כמו חשמל במכשיר חשמלי, כאילו, אין לו משמעות שלא במכשיר. כשיש הפסקת חשמל, אז המכשיר מת. מה שיש זה הישארות השכל, לא הישארות הנפש, אלא הישארות השכל, והישארות השכל הנקנה, לא פעולת ההשכלה, אלא הידיעות הנצחיות הן הנצחיות שאדם יכול לרכוש. כן?
זה
לא
תלוי באדם.
מה זה? תלוי, אם הוא יתחבר לשכל הפועל, אז הוא...
זה משל שהוא נשאר, הוא לא באמת נשאר, חוכמה נשארת שהוא...
נכון, זה שאלה גדולה, איפה הצד האינדיבידואלי בעולם הבא הזה, כן? כאילו זה לכאורה מה ההבדל בין ידיעה של פלוני לידיעה של אלמוני. כנראה שיש הבדל, כנראה שגם כששני מאדם תופסים אותו דבר, הם תופסים אותו שונה, ואז זה טבוע בחותם האישי. אבל באמת יוצא שגן עדן זה ספריית דיסקטים כזו. ככה זה מה שיוצא. מה?
אם כל הצורה מתה,
האישיות מתה,
גם יש איזה, הרי הוא את החוכמה שהוא השיג אין לה שום משמעות, הוא לא יכול לא לחשוב כלום, כאילו אין לה שום משמעות.
נכון,
זה ספריית ספרים כזאת.
נכון, נכון, כתביו נשארים משהו כזה בערך. כן,
אבל אם אתה לא צריך לראות איך הוא בין הספר הפועל כמצלם,
למה לא? הצליחו. אולי לא בנבואה, אבל בהשראה, כמו שהוא אומר, כן, וכו'. בסדר, קומץ בולדים שבשבילם נברא העולם. כן, זו תפיסה אליטיסטית, ברור. כן. טוב. וראשון הכוחות, עכשיו הוא ככה, בכל אופן, המשל הזה הוא מאוד יפה. לפעמים משל, הוא מסביר שזה, כלומר, ה... אין משמעות לחותם בלא עתית, כן, בלא עתית, כאילו החותם מתגלה רק בתית, אבל זה לא רק עתית, אלא יש פה משהו מבחוץ שמעצב אותו. אז הנפש מתבטאת בחומר, אבל זה משהו מעבר לחומר. עכשיו הוא מפרט את חלקי הנפש, אחרי שהוא יגדיר שהיא משהו מעבר לגוף שמתגלה בגוף. וראשון הכוחות, זה במידה רבה מקביל לתחילת שמונה פרקים. וראשון הכוחות הכוח הזן, והוא כהתחלה, והמוליד כתכלית. כן, הכוח הזן זה כאילו משמר את האדם בחיים, המערכת הפריה והרבייה זה העתיד של האדם, והמגדל זה שהגוף גדל, כממצע והכושר בין ההתחלה והתכלית. שום מה רואה את זה כמו עבר הווה עתיד כזה. ולמוליד בכורה וקדימה, הוא הכי חשוב, כי הוא בעצם מסריד את האדם. ואם יראה מתאחר, כן, למרות שאנחנו רואים שאדם בשל לפריה ורבייה רק בגיל כזה וכזה, כאילו, ואם הכוונה, וגם אם הוא מגיע מאוחר, כי הנה הוא ישלוט ראשונה על החומר המוכן לקיבול החיות, וילבישהו את צורת המכוון בעבודת המגדל והזן, ואחר כן יניח ההנהגה להם עד את ההולדה. הרי שהמוליד משרתים אותו מהזן והמגדל, והזן משרת את המוליד והמגדל, והמגדל משרת, ומשרתים אותו, הוא באמצע, הוא משרת את המוליד, והזן משרת אותו. טוב. ולזן ארבעה כוחות המפורסמים המשרתים אותו, הכוונה לתת כוחות של הזן, המושך, היכולת של האדם להכניס חומרי מזון פנימה, להחזיק אותם, לעבד אותם ולדחות את המותרות. זה חמשת ה... טוב, זה החלק הזן, שזה בעצם כל התפקודים הביולוגיים של הגוף, ששוב, הם מיוחסים לנפש ולא לגוף, עובדה שגוף מת, אין בו את כל אחד מהדברים הללו. עכשיו כל מה שקשור לתחושות. כל מתנועע ברצון, כן, אבן מתנועת, אבל לא ברצון, מישהו נתן לה בעיטה, זה זזה, אבל כל מתנועע ברצון, שזה מעולם החי והלאה, חש ומתנועע. ואם לא כן, הייתה התחושה לבטלה. והחושים הם בעיקר נועדו כדי לאפשר לנו תנועה, כך יוצא לפי הפילוסופים. כשאנחנו רואים, שומעים, אנחנו יודעים איפה אנחנו במרחב, פה יש סכנה, צריך לברוח, פה יש משהו שכדאי לרוץ אחריו ולתפוס אותו וכו'. והחוכמה לא תיתן דבר לבטלה ולא לנזק, ולא תמנע דבר הכרחי ולא דבר מועיל, עד שבעלי הקונחיות, אף על פי שיראו נחים, הנה יש להם התקבצות והתפשטות, ואם יתפכו על גביהם, יתנועעו עד שישובו על בטניהם, כדי שיקרב להם המזון. והחושים הגלויים מפורסמים, שהם חמישה חושים, וכנגדם הוא ימנה חמישה חושים פנימיים. אולי נעמוד כאן קצת יותר מוקדם היום, כי לפני שנכנס למהלך הזה של חמשת החושים הפנימיים. תודה.